כן, שלום. אנחנו בעצם בפעם הקודמת למדנו על הרמב״ם. נראה לי שדי סיימנו את הדיבור על הרמב״ם. עכשיו נראה קצת הראשונים הספרדים. זה מה שחשבנו לעשות. כשנגמור את הראשונים הספרדים, אז ניתן שיעור על התמוטטות מרכזי התורה במערב אירופה, והגירושים, גירוש ספרד, ואז נגיע לשולחן ערוך בעצם. זה הכיוון. הלאה. טוב, אז נתחיל. יש הרבה ראשונים ספרדים שצריך לדבר עליהם, אבל נתחיל מהרמב"ן. למה הרמב"ן? כי הרמב"ן הוא בעצם האבא של הראשונים הספרדים. לא שלא היו ראשונים בספרד לפני הרמב"ן, שהרי עריף כבר קדם לו בהרבה, וגם הרמב"ם קדם לו. אבל מה מתבשל? מה? זה הרי לא... נשים חביתה, מה? זה עיקר, זה הבעיה.
רק אדלי, רק עכשיו כיבוד.
טוב, יאללה, קדימה, בסדר.
ספרדים זה אומר שהם היו בספרד או...
כן, 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 ספרדים זה רק בספרד כרגע. אז אנחנו נתחיל. אז הרמב"ן, זה צריך להבין איזה פעם אחת ולתמיד, הרמב"ן הוא בעצם המקור היותר גדול והיותר מרכזי של הראשונים הספרדים, כולם. אמנם הרמב"ם היה בספרד, כמו שאמרנו, ואחר כך הגיע למצרים, אבל שרשרת של גדולי עולם שנבנתה בספרד, זה ודאי שראש השלשלת הוא הרמב"ן, רבי משה בן נחמן, כמו שנראה בהמשך. זה דומה מאוד לרבינו תם. זאת אומרת, באשכנז, צרפת, גרמניה. אנחנו עכשיו נמצאים בספרד, והרמב"ן באמת הוא נותן את הטון הכי גדול. כל הראשונים הספרדים הגדולים שאתם מכירים הם תלמידי הרמב"ן. או שהם תלמידי הרמב"ן, או שהם תלמידי תלמידי הרמב"ן. זאת אומרת, הרשב"א, הריטב"א, הר"ן, רבנו יונה, הריה, שזה החמישייה הפותחת של כל גדולי הספרדים, בראשונים אני מתכוון, אחר כך יש גדולים אחרים, הם בעצם תלמידי הרמב"ן, כשאולי הגדול מכולם, אם אפשר להתבטא ככה, כי הרי כולם גדולים, אבל הגדול מכולם הוא הרשב"א, כמו שנראה בהמשך. אבל הרמב"ן הוא באמת נותן את הטון, הוא נותן את תחילת השרשרת של הראשונים הספרדים. טוב, אז קדימה. בוא ניתן קצת רקע על הרמב"ן, כי הרמב"ן זה מבחינתי מאוד מאוד חשוב להסביר מה קורה. הרמב"ן נולד ב-1194, או 95, לא ברור כל כך, זה לא כל כך משנה. הוא נולד בספרד, והרמב"ן הולך בעצם לשנות את יחסי הכוחות בין היהדות האשכנז, שבעצם מתפתחת עם התוספותים בצפון, והוא הולך להקים עולה של תורה, עולה של תורה בספרד. הוא נולד ב-1194 או 5, בתקופה של השפעה מאוד גדולה של הכנסייה. הכנסייה מקבלת מאוד מאוד תאוצה, מתערבת בכל המדינות באירופה, עד אשר בעצם מתמוטט ביטחון חיי היהודים בכל מקום, והרכוש שלהם ייעלם בצורה כזאת או אחרת. אנחנו עברנו את מעשי הצלב בשנים האחרונות, ובסוף אנחנו נראה שיש גל של גירושים מאוד מאוד גדולים במזרח אירופה. זה מתחיל בבריטניה, אחר כך בצרפת, ועוד פעם בצרפת, ובגרמניה, ובסוף נגיע לגירוש הכי גדול שהיה בהיסטוריה, זה גירוש יהודי ספרד 1492, שחותם, הגירוש הזה, הוא חותם את תקופת הראשונים בעם ישראל, ומתחילה תקופה אחרת, תקופה חדשה. טוב, בספרד של אותם ימים, דווקא המצב שונה לטובה. למה המצב שונה לטובה? כי לנוצרים יש בעיות יותר גדולות מהיהודים. הבעיה היותר גדולה של הנוצרים הם הערבים. הערבים יושבים בדרום, והם מנסים לכבוש בעצם חלק מספרד. היהודים לא רוצים את הערבים. לא בטוח שהערבים היו יותר גרועים מהנוצרים, אבל נראה לי שהם עשו את החשבון הזה, לא יודע בדיוק מי עשה את החשבון, אבל הם עשו חשבון שעדיף כבר להישאר איפה שהם, ולכן היהודים הם קשורים לנצרות, והנצרות נותנת להם זמן ומקום להתפתח ולפתח את התרבות. באשכנז המצב מאוד הרבה יותר קשה, כי שם, כמו שאמרנו, הרבה מאוד גזרות, הרבה מאוד מעשים קשים, ולכן יש פה איזה יחסי כוחות שהוא שונה בין אחד בין אחד, והדברים ייתנו את אותותיהם כמו שתראו בהמשך. טוב, הרמב"ן עושה משהו שהוא מאוד מאוד מיוחד. הוא בעצם מבין שהוא הבין לאור מה שהיה באשכנז, שצריך ליצור איזושהי תרבות תורנית כזאת שתשפיע על היהודים בארצות האלה. מה הרמב"ן הולך לעשות? עכשיו תראו, הרמב"ן, מה שמיוחד אני חושב הכי הרבה, זה שקודם כל הרמב"ן התמקד בכמה וכמה נושאים. קודם כל, יש לו ספרים שרוצים להגן על סמכותם של גדולי הראשונים הקודמים. למשל, יש לו שני ספרים שמגינים על הריף, שזה דבר חדש. לא היה דבר כזה בעולם התורני עד היום. זאת אומרת, עד היום אנשים כתבו ספרים והם אמרו מה שהם רוצים להגיד. פתאום בא גאון אדיר כזה, אדם משכמו ומעלה בכל קנה מידה, הרמב"ן הוא מאביהם של ישראל, כן? לא איזה אחד רגיל, והוא כותב שני ספרים מאוד גדולים. אחד זה מלחמות השם. מלחמות השם זה בעצם ספר שבא להגן על הריף. הבעל המאור, רב זרחי הלוי, כותב ספר נגד הריף, והרמב"ן מבין שכדי לשמור על הרצף, והוא ראה בריף ודאי דמות שהיא הרצף של כלל ישראל במסורת הפסיקה, אז מה הוא עושה? הוא כותב ספר. והוא כותב בהקדמה למלחמות השם, הוא כותב בהקדמה שהוא לא מוכן שיעשו מהריף קציצות, כמו שהבעל המאור עושה. הוא לא מוכן. יכול להיות שיש דברים שהוא צודק, יכול להיות שהוא לא צודק, אבל לבוא ולהגיד בצורה כל כך פשטנית שהריף לא צודק בדברים כאלה או אחרים, זה הוא לא מוכן, לא מוכן ולא מסכים. וכותב ספר גדול מאוד שנקרא מלחמות השם, שהוא נלחם נגד בעל המאור לטובת הריף. זה ספר אחד. ספר שני זה השגות הראב"ד על הריף. זאת אומרת, מי שכתב את ההשגות על הרמב״ם, הוא גם כתב השגות על הריף. הרייבד יושב בדרום צרפת, כבר דיברנו על זה, והוא כותב הגאות או הערות או השגות על החיבור של הריף, והרמב״ן גם פה כותב ספר שהוא פחות מוכר, קוראו לו ספר הזכות. זה לא כמו מלחמות השם שהודפס בשס, בריף, ספר הזכות, והוא מגן על ה... על התורה של הריף. טוב, בסדר, הלאה, בואו נתקדם. אז זה סוג אחד של חיבורים. סוג שני של חיבורים זה בירורי הלכה. הרמב"ן כותב ספרים בנושאים מסוימים, ובעיקר בדברים שלא נתחברו על ידי הקודמים. לכן הולך לכתוב הריף הלכות נדרים, הלכות בחורות, הלכות חלה, הלכות נידה, וספר קטן יחסית אבל עם המון המון השפעה להלכה, קוראים לספר הזה תורת האדם. תורת האדם זה מאז שהוא נולד עד 120. זה אומר הלכות ברית מילה, זה אומר הלכות פדיון הבן, זה אומר הלכות לוויה, זה כל תורת האדם. הספר הזה נכנס להלכה מאוד מאוד, כי הבית יוסף אחר כך, 300 שנה לאחר מכן, הוא הולך לקבל הרבה מאוד מהספרים האלה. אז זה עוד סוג של ספרים. זאת אומרת, הרבן כתב ספר להגן על השגות על הריף, שני ספרים, מלחמות השם בספר הזכות, וספרי הלכה. אבל נראה שהיצירה היותר גדולה של הרמב"ן היא בשני תחומים אחרים. קודם כל חידושים על הש"ס, שעוד שנייה אני אסביר מה המיוחד בחידושים האלה. הדבר השני זה פירוש של התורה. הרמב"ן בעצם הוא ראה את רש"י. את הרמב"ם הוא לא ראה, כי הרמב"ם נמצא במצרים באותה תקופה. הרמב"ם נפטר 9 שנים לאחר שהרמב"ן נולד. בסדר? אז ודאי שהוא לא הכיר אותו כשהוא היה בן 6. אבל גם את החיבורים שלו נראה שהוא לא כל כך הכיר. אחר כך, יותר מאוחר, הוא הגן על הרמב"ם במורה נבוכים, כמו שדיברנו. בסדר?
הרמב"ן.
כן, הרמב"ן היה אחד מהמרכזיים שניסה להנמיך את הלהבות נגד הרמב"ם פה שלמדנו בשיעור הקודם. אז רגע, אז יש פה שני דברים. יש חידושי הש"ס, חידוש הרמב"ן על הש"ס, שבאופן כללי החיבור שלו דומה מאוד מאוד לבעלי התוספות. בשתי נקודות. נקודה אחת, זה נקודה שאומנם אין שאלה ותשובה, אבל ברור שהרמב"ן שואל, גם אם אתה לא רואה את השאלה עם הסימן שאלה, אבל הוא שואל ועונה תירוצים. הדבר השני שהוא מאוד מאוד מתאים לבעלי התוספות, שזה מאוד מאוד קצר. החידושים שלו הם מאוד קצרים. זאת אומרת, עם הרבה מאוד מקום לדיונים פנימיים, להבנות יותר פנימיות, או לפחות סברות, פחות סברות ויותר דיונים טכניים. מה זה טכניים? ברור של הרמב"ן יש סברה, חלילה לחשוב אחרת, אבל הוא לא כותב את זה, כמו התוספות. יש לומר תירוץ, מה הסברה, מה יסודות הבניין של התוספות, דיברנו על זה בזמנו, לא מובן כל כך, והרמב"ן הולך בדרכו. מעניין שהתלמידים שלו לא יעבדו כך. זאת אומרת, גם הרשב"ן והר"ן, שהם המרכזיים בפירושים, הם מאוד מפרטים, ומאוד מאוד ידידותיים. הראשונים הספרדים, ודאי לאחר מכן המאירי והרמב"ן, והרידווה, הרידווה הוא גם מספרד, אם נדבר עליו, אז הם ודאי הרחיבו את היריעה כדי שאדם יבין את זה. ולא רק חידות ודברים מוזרים. בסדר, חבר'ה? אתם איתנו? אז בירורי הלכה, חידושים על הש"ס. חידושים על הש"ס, ברוחם של תוספות, ודאי, גם מושפע מבעלי התוספות שהיו בתקופתו. הדבר המיוחד שעשה הרמב"ן זה פירוש של התורה, פירוש מאוד מאוד מיוחד, עמוק מאוד, שמצרף גם דברים על פי הסוד, והרבה מאוד יסודות יש ברמב"ן. הוא כתב גם שירים לעת הפנאי, ופיוטים, ודרשות, וקיצור. מעיין הנובע. טוב, עכשיו עוד נקודה אחת שלי מעניינת, הרמב"ן ב-1264 יש ויכוח מאוד גדול שנקרא ויכוח ברצלונה. בוויכוח הזה בעצם הביאו את גדול התלמידי החכמים היהודים, שזה הרמב"ן בעצמו. ואמרו לו בצורה פשוטה לרמב"ן שיש פה ויכוח. מה זה קודם כל ויכוח? אני אסביר מה זה הוויכוחים. מה? הנה, מה זה הוויכוחים? הוויכוחים הם ככה. בכל תקופת שקדמה לאינקוויזיציה, הנוצרים הם ניסו להתנגח עם התנ"ך. עם התנ"ך, לא עם הברית, היה להם ברית החדשה, והם מנסים להוכיח שהתנ"ך לא נכון, וביותר מזה הם מנסים להבין ולהוכיח שהתלמוד הוא נגד הנוצרים. קוראים לזה הוויכוחים. זה ויכוחים פומביים שהיו מביאים, כמו שעושים ויכוחי מלחמות של תרנגולים, אז היו עושים אותו דבר. היה יעני בן אדם נוטרלי, בדרך כלל זה היה מלך, המלך, המלכה, או לא יודע איזה שר ככה, שר התחבורה, לא יודע, מישהו ככה בכיר, ואז הם היו מתווכחים, בסוף היה נותן פסק דין, מי צודק. זה קצת נראה מוזר, אבל זה מה שהיה. ב-1264 קראו לרמב"ן, אמרו לו יש ויכוח. עכשיו, בדרך כלל מי שאומר את הטענות נגד היהדות, היו יהודים שהתנצרו ולמדו תלמוד, ידעו הרבה מאוד דברים, והרמב"ן היה צריך להתמודד עם הטענות האלה. זה טענות לא פשוטות בכלל. דרך אגב, על הוויכוח הגדול בברצלונה יש ספר, יש לי אותו בבית, קוראים לו ספר הוויכוח. וכל הוויכוחים שם נכתבו בפנים, שאלות קצת מוזרות, סתם לפעמים זה מעניין לראות את זה. טוב, עכשיו מה קרה? הרמב"ן אמרו לו ככה, יש ויכוח שנמשך כמה וכמה שבועות, חודשים, כל פעם מנסים, בסוף פסק דין, ועכשיו פסק דין הוא כזה, אם אתה מפסיד, אתה תמות. ואם אתה תנצח, גם תמות. טוב, אז הרמב"ן עושה את חשבון טוב טוב, והמלך אומר לו, אז המלך היה שופט, ואומר לו, תשמע, יהיה ויכוח, בסוף, אם אתה תנצח, אתה תבוא אחר הוויכוח, ואני אתן לך סכום כסף אדיר. טוב, הוויכוח התנהל עם הרבה עליות וירידות ומורדות, ובסוף הגיע פסק דין. מה הפסק דין היה? הפסק דין היה שהרמב"ן צודק. וזה הכנסייה לא יכלה לסבול. ולכן באותו ערב, כשחיכו לרמב"ן שיגיע מהבית שלו לקבל את הצ'ק של מפעל הפיס, נכון? ומה מה הרמב"ן עשה? הוא באותו יום ברח. באותו יום ברח לארץ ישראל. זה הרמב"ן הגיע לארץ ישראל, עוד מעט נדבר, זו פרשייה מאוד מעניינת. הוא הבין שאם הוא נשאר עוד חצי דקה בספרד, הוא לא יצליח לשרוד, ולכן הרמב"ן כבר עשה תהליכים ומהלכים, והוא היה כנראה מאוד מאוד חכם ומבין, ולכן הרמב"ן הקדוש, הוא בורח לארץ ישראל. טוב, הנקודה הזאת של ארץ ישראל, הוא היה כמעט בגיל 70, לא? מה אמרנו, 1264? לא, 1100, בן כמה היה? 69, כן, אז גיל 90, 70, יפה. הוא בעצם מגיע לארץ ישראל, למרות שהוא מצליח נגד עדה שלמה של גלח עם ראשי הכמורה, וקיבל הזמנה לקבל 300 דינרי זהב, והרמב"ן לא מתפתה ובורח. דרך אגב, הוא עומד לדין על זה שהוא גם ברח, והוא גם חילל את דת הנצרות. טוב, בקיצור, זה לא משנה. והוא הגיע לארץ הקודש. מתי הוא הגיע לארץ ישראל? 4 שעות טיסה. בקיצור, הגיע אחרי 3 שנים. כנראה שהמצב לא היה עד כדי כך בתחבורה. והרמב"ן מגיע לירושלים ב-1267. דרך אגב, העיר הוחרבה והוחרבה ונבנתה והוחרבה ונחרבה, וזה, זה ירושלים, הרי זה משהו מביל. הטטרים, המונגולים, אני יודע מה, הרגו באכזריות כל כך הרבה אנשים. הרמב"ן מגיע לירושלים, והרמב"ן כותב, 1267, הרמב"ן כותב, אני מקווה שיש לי את זה פה, ומה אגיד לך בעניין הארץ? מכתב ששולח הרמב"ן מירושלים. ומה אגיד לך בעניין הארץ? כי רבה העזובה וגדל השיממון. וכללו של דבר, כל המקודש מחברו, חבר יותר, חרב יותר מחברו. ירושלים יותר חרבה מכל ארץ יהודה, וארץ יהודה יותר מן הגליל. ואין ישראל בתוך ירושלים, כי מעת באו הטטרים ברחו משם, ומהם שנהרגו בחרבם. עכשיו תקשיבו טוב מה אומר. רק שני אחים צבאים קונים צביעה מן המושל, ואליהם יאספו עד מניין מתפללים בביתם בשבתות. והנה זירזתי אותם ומצאתי בית חרב בנוי בעמודי שיש וכיפה יפה, ולקחנו אותו לבית כנסת, כי העיר הפקר וכל הרוצה לזכות בחורבות ירושלים זוכה. והתנדבו לתיקון הבית, והנה הציבו בית כנסת, ושם התפללנו, כי רבים באים לירושלים תדיר אנשים ונשים מדמשק וחלב וכל גלילות הארץ לראות מקום המקדש ולפקוט עליו. טוב, תראו, זה מעניין. זה מעניין מאוד. כי הרמב"ן בעצם אומר שבירושלים היו שני יהודים. אתם שומעים מה אני אומר? בירושלים של 1260-70 היו שני יהודים. שניים. טוב, אכפת לכם. אבל זה מבהיל לחשוב על זה שלא היו יהודים. לא היו יהודים בירושלים. לא היה. דרך אגב, הרמב"ן כותב שהוא השתתח על קברי אבות, כמו כל הגדולים, הגיע לפה לחברון, ואחר כך עבר לעכו. מה היה בעכו? הייתה קהילה רצינית מאוד, שיסד שם ישיבה של רבנו יחיאל מפריס. אם אתם זוכרים, ב-1244, רבנו יחיאל מפריס, אחרי השריפה הגדולה של ספרי התלמוד והרמב"ם, ברח לארץ ישראל, והוא הניג בית מדרש גדול. הרמב"ן יש לו דרשת שבת תשובה, אני חושב, או שבת הגדול, שהוא אמר אותה בעכו, בבית מדרש של בעלי התוספות. טוב, אז עשינו קצת סיבוב על הרמב"ן. הרמב"ן נפטר, היום נפטר, 1270-71, קצת אחרי שהוא הגיע לארץ ישראל. לא, אני חושב שהוא נפטר בירושלים. היום יש בית כנסת ברוב, שקוראים לו בית כנסת הרמב"ן. מכירים? זה מזוהה עם הבית הזה שהוא פדה. הוא לא כל כך קנה את זה בכסף, היה כזה לעשות אנדרילה מוסיה, שהוא נכנס לשם, והם בנו בית כנסת. כן.
הוא אומר שהיו רק שתי יהודים, וזה היה בעניין
בה. לא, אז הוא אומר שלפעמים היו באים מהכפרים קצת, היו מארחים אותם כדי שיהיה בית כנסת. לא, זה רק בשבתות היה בעניין. לא דומה להיום, אתה אומר. נראה לי שהיום יש קצת יותר ממניין אחד בירושלים. מה?
כמו בדוואי.
אם צריך לחכות עכשיו 800 שנה כדי שיהיה שם זה, זה... יש לך סבלנות.
הגיע לעכו אחרי ירושלים או לפני?
לא יודע אם הוא גר בעכו, הוא הלך לבקר, והחבר שלו, בעלי התוספות. היה לו קשר רבי יוחנן מפריס, כי הם למדו, הוא למד אצל שני אנשים, קראו לו רבי יהודה בן יקר, שהם היו מאשכנז, הרי זה לא שבגלל שהם היו אשכנזים שלא באו לספרד, הרי לא היו אשכנזים וספרדים בזמנו, כבר דיברנו על זה. טוב, מי התלמידים שלו? תלמידים שלו, כמו שאמרנו, הרשב"א. הרשב"א הוא תלמיד שלו. אם תסתכלו בחיבורים של בחיבורים של גדולי הראשונים הספרדים, אז הרבה מאוד הם לא חולקים כמעט על הרמב"ן. הם מאוד מאוד מתייחסים אליו בכבוד. הרידב"א למשל הוא כותב מורנו הגדול. מורנו הגדול זה רמב"ן. גם הרשב"א כותב ביטויים מאוד דומים. יש לו רב לרידב"א, אבל הרידב"א הוא לא חולק בצורה פשוטה על הרמב"ן, כי הם מבינים שהוא בא לשמוע בעצם, הוא בא לשמוע. אז נדבר טיפה על הראשונים הספרדים. טוב, נתחיל מהרשב"א. הרשב"א נולד ב-1235, נפטר ב-1310 בברצלונה. הוא היה גדול הדור בעצם בספרד, הרשב"א. אחרי שהרמב"ן נפטר, או אחרי שהרמב"ן נסע בעצם, הוא ברח, אז הרשב"א תפס פיקוד שם, והוא היה באמת גדול הדור. הוא חיבר חידושים על הש"ס, על המון מסכתות, חידושי הרשב"א. לאחר מכן הוא כתב אלפי שוטים, אלפים של תשובות שהריצו אליו מכל קצוות הארץ המתורבת שהיה בזמנו. אני חושב שהשוט הרשב"א הוא השיר, שוט הכי גדול בראשונים, זה ברור, אבל גם לאחר מכן, כן, זה כמה אלפי תשובות יש ברשב"א. כל תשובה כזאת היא תשובה חשובה. הרבה מאוד תשובות נכנסו לשולחן ערוך, הרבה מאוד תשובות הבית יוסף מביא אותם, למדו תשובות הרשב"א. הם לא זלזלו ברשב"א, כן?
לא עשו לו גם את אותו דבר עם הדתות, את
הביקורים האלה? לא יודע. לא יודע אם היה או לא היה, לא יודע. בכל אופן הרשב"א, אולי פה אחרי שהרמב"ן ניצח, אז הם פחדו, אני יודע. לא יודע בדיוק, היו הרבה ויכוחים בזה. אז זה הרשב"א. אז כמו שאמרתי, הרשב"א הוא מיוחד בזה שהוא כתב חידושים על הש"ס, ואני רוצה להרחיב טיפה את הדיבור הזה. תראו, קודם כל יש פה שינוי מגמה. עריף והרמב"ם, הם כתבו ספרים הלכתיים. עריף כתב ספר שהוא מסכם את הגמרות, כמו שדיברנו, והרמב״ם כתב ספר הלכה מובהק. עם מה, כל מה שדיברנו, עם הוויכוחים עליו, עם הקשיים, וכו' וכו'. אבל הרשב"א, ואחר כך הרידב"א, והר"ן, והמאירי, ומי שכחתי פה רציני, לא זוכר, הם כותבים חידושים על הש"ס. זה חידוש, זה שינוי מגמה. באשכנז, הבעלי התוספות כתבו קושיות ותירוצים, לא כצורת פירוש, אלא כצורת תוספת על רש"י. הגדולי הספרדים כתבו ספרי הלכה. הרשב"א הוא בתקופת הראש. זוכרים? הראש היה בגרמניה, זוכרים משהו? וברח אחרי שתמרה מרוטנבורג עצרו, שמו אותו בכלא, אז הוא ברח מגרמניה, הגיע לספרד. למי הוא הגיע? לרשב"א. למה הוא הגיע לרשב"א? כי הם היו בקשר מכתבים. ואז הראש לא היה לו רק את הבגדים שעליו. אז הרשב"א הביא אותו למה זה הביא אותו? ברור שהוא טיפל בו, והוא שני גדולים, שהוא היה אצל הרשב"א הרבה זמן. הוא ישב אצלו ודיברו, וודאי למדו ביחד, ובאמת גדולי עולם. הראש הוא היחיד שהתעסק בהלכה. כי הראש הוא גם חלק, הראש הוא נחשב ספרדי כמעט. אחרי שהוא עבר מגרמניה לספרד, אז הוא, יש לו קצת זיקה לספרדים. ספרדים מתכוון לספרדים מספרד, כן? אז הרשב"א קודם כל כותב פירוש. והפירושים האלה הם פירושים מאוד מאוד חשובים, גם בגלל שהם בעלי היקף גדול, אבל יותר מזה, הם בעלי סברות. זאת אומרת, בגלל שיש קצת סברות בחיבורים שלהם, זה שינוי מהמצב הקדום. זה שינוי מוחלט מהמצב הקדום, ולכן הפירושים האלה מאוד מאוד חשובים. היום הרבה יותר קל ללמוד רשב"א או רידב"א מללמוד תוספות. גם בגלל קיצור הדברים, וכמו שאמרנו, תוספות רמב"ן זה על אותו הסקאלה. על אותה סקאלה. מה זאת אומרת אותה סקאלה? זה פירושים שהם מהקצרנים. ללמוד רמב"ן זה קשה. חסר מילים, כאילו מה זה? לנו חסר מילים, כן, הרמב"ן זה לא, זה לא בעיה שלו, אבל חסר לנו מילים, חסר לנו הבנה, חסר לנו סברה, קשה, הרמב"ן קשה, ראשון קשה מאוד, והרשב"א לאחר מכן הוא הרבה יותר ידידותי, כן?
הם כתבו את הספרים
הראשיים
לעצמם, או שהם פרסמו?
לא, אני חושב שפרסמו. הם כתבו כדי שעם ישראל ידע ללמוד גמרא. כי לפעמים הגמרא זה לא מספיק שרש"י. אתה צריך גם להבין קצת יותר. או נקרא לזה אנחנו עיון. הם רצו קצת שעם ישראל יעיין בספרים. אז זה נראה לי שזו הייתה המטרה שלהם. שהוא רוצה לשאול משהו? כן. מה? רבי שלמה בן אדרת, אתה צודק טוב ששאלת. רבי שלמה בן אדרת הוא הרשב"א. טוב, אז זה לגבי הרשב"א, דיברנו עליו טיפה. הרשב"א הוא ראשון חשוב מאוד. נדבר על ה... כן?
הכל החידושים שלהם וכאלה, זה הכל מחויב לריף?
זה לא מחויב לריף, זה לא מחויב לריף, אבל הריף הוא בהלכה, הוא הפוסק הכי גדול. אבל הם מחויבים לרמב"ן הרבה. בפירושים שלהם הרבה הם מחויבים. כאילו, כשהרשב"א חולק על הרמב"ן, אז אחרי התנצלות, וכאילו, הם לא הרגישו בנוח בזה, וזה יפה. זה יפה לראות שהם שמרו על מסורת מי שלימד אותם תורה. מי שלימד אותם תורה פה, זה ודאי הרמב"ן. הרמב"ן הוא ראש השרשרת, הוא ראש השלשלת הפרשנית. הריטב"א. הריטב"א קוראים לו, אם ראיתם פעם בדף הראשון, קוראים לו רבי יום טוב אללה שבילי. אללה שבילי. אלא מה? שמי שחושב שהוא מגרוזיה זה טעות פטלית, ואנשים תמיד לא מבינים בכלל מאיפה זה, אבל זה פשוט מאוד. הריטב"א הוא מסיביליה, לכן קוראים לו אלסבילי. מה זה אומר? מסיביליה, כמו שהריף הוא אלפסי, כי מאיפה הוא בא? צפון אפריקה, כן, מרוקו, מהעיר פס לאלפסי, אז הריטב"א הוא אלסיביליה, אז לכן קוראים לו כך, הוא ודאי היה בספרד כל ימיו, נולד ב-1250, נפטר ב-1330, הוא למד אצל רשב"א, וכתב גם חידושים על הש"ס, חידושים מאוד חשובים. ארן, רבנו ניסים, 1305-1375, פירוש על הריף, דרשות, כולם מכירים דרשות ארן. אני לא שמעתי אותך.
איזה שנים מוכן?
1305-1375. הוא כותב פירוש על הריף בעצם. אתם מבינים את הערכה של הראשונים הספרדים על הריף. זה דרשות, וגם דרשות, דרשות הר"ן. יש עוד אחד שהוא חשוב מאוד, שכתב גם פירושים שהוא קדום, זה הרמ"א. לא הרמ"א עם א', אלא הרמ"א עם עין. רבי מאיר הלוי אבולעפיה. זה ראשון מאוד חשוב, כתב... גם חידושים וגם על בבא בתרא יש, על סנהדרין, מאוד מאוד משתמשים בחידושים שלו. עוד אחד מעניין זה הריאה. הריאה, רבי אהרון הלוי, פחות הוא מברצלונה, גם פחות או יותר באותה תקופה, לא כל כך ברור מה הוא כתב, אבל הריטב"א מצטט אותו הרבה.
הוא כתב את החינוך, לא?
זה מיוחס החינוך. אף אחד לא יודע מי כתב אותו. הוא מיוחס, ספר החינוך מיוחס אליו. אתה צודק. ספר החינוך מיוחס אליו. טוב, אז לי נראה שעשינו בעצם איזשהו סיכום של ה... מה? הבנו יונה הוא בן דורו של הרמב"ן. הוא לא כתב פירוש. מי שמכיר, יש פירוש של תלמידי רבנו יונה. מסכת ברכות וכו', יש פירוש תלמידי רבנו יונה. הוא כתב דרכי תשובה, שערי תשובה. מה? על יד רבן יונה יכול להיות שהתלמידים כתבו, אבל זה שלו, זה מהתורה שלו. הוא בן דורו של הרמב"ן. הם היו מחותנים, אמרתי זה פעם. אני רוצה קצת לעשות, בשלוש-ארבע דקות שנשאר לנו, אני רוצה לעשות סיכום. סיכום של תקופה, כי אני חושב שהתקופה הזאת היא מאוד מאוד חשובה. אנחנו בעצם התחלנו ממשה רבינו, התקדמנו, דלג, משנה, גמרא, גאונים, כל זה דיברנו באריכות, באריכות, הגענו לתקופת הראשונים. תקופת הראשונים היא מחולקת לשני אזורים מרכזיים. הספרדים יושבים בספרד, והאשכנזים יושבים באשכנז. עכשיו, התלמידי חכמים האלה, הם שינו את פני הדור. למה הם שינו את פני הדור? כי הם בעצם התחילו ללמד גמרא. ואז הם כותבים פירושים על הגמרא. כל אחד לפי שיטתו. התוספות לפי שיטתם, הרשב"א לפי שיטתו. זה לא משנה כל דבר. אבל בסופו של דבר יוצא שפחות או יותר ב-1350-1400, יש לנו הרבה יצירות הלכתיות. ריף, רמב״ם, ראש. זה שלושת היצירות ההלכתיות הכבירות האלה, כבדות. ויש לנו הרבה מאוד פירושים. יש לנו פירוש הריטב"א, ופירוש הרשב"א, ופירוש הר"ן, ופירוש תוספות, ופירוש רבינו פרץ, והרבה מאוד פירושים יש לנו על התלמוד. אל תשכחו שעדיין הוויכוחים עם הרמב״ם, לא שכחו, ולכן עדיין העם לא קיבל לגמרי את שיטת הרמב״ם. כל זה, זה כדי לקדם את ההבנה, מה שולחן ערוך בעצם הולך לעשות בסיפור הזה. כן. מה זה? פחות או יותר, אנחנו 1400. בסדר? אני, בעזרת השם פעם הבאה, אני רוצה להסביר מה השתנה ב-1400, איפה היהודים? איפה היהודים? הרי מי שחושב שהמצב הוא סביר במערב אירופה, זה לא המקרה. גירוש ספרד יהיה עמקה בפטיש, אבל לפני כן קדמו גירושים רבים, ותבינו שב-1492, כשבספרד יגרשו את היהודים, ורובם, לדעבון הלב שלנו, ימותו בדרכים, כי לא שלחו אותם עם סנדוויץ'ים מהבית, אלא שלחו אותם בלי כלום. כשנבין את זה, אז תבינו שב-1490 לא נשאר יהודי אחד במערב אירופה. זה שינוי דרמטי. כל היהודים עברו או למזרח, או יותר מזרחה, כן? שנלמד את זה, ואין יהודים כבר. מערב אירופה היא בלי יהודים בעקבות הגירושים הגדולים שהיו, ונסביר את זה יותר בפרוטות. לצפון אפריקה זה אחרי גירוש ספרד.
לא, מספרד, עברו לצפון אפריקה.
כן, אבל זה לא הרוב. הרוב עברו לטורקיה. שלושה ראשי חץ. נלמד את זה בזאת. כל טוב.